קשת, כל שידורי תורה. בימי חודש אלול, בימי זמן אלול, עד יום כיפור, כמה שיעורים, ארבעה שיעורים בנושא ספר יונה, שנקרא אותו ביום כיפור, הבא עלינו לטובה, מעת הרב יונתן גרוסמן.
שלום כולם. אחרי ששבוע שעבר ראינו את המבנה הכללי של ספר יונה, הגיע העת להיכנס אל הכתוב עצמו. הספר פותח בצו השם ליונה באופן הבא. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. בשלב הזה הקדוש ברוך הוא לא אומר ליונה, או לפחות לא מופיע בכתוב בדיוק תוכן הקריאה שיונה צריך לקרוא על נינווה העיר הגדולה. הדבר הזה יפורט יותר בציווי השני שיצווה השם את יונה בתחילת פרק ג', אבל כבר עכשיו מתוך ההקשר, כי עלתה רעתם לפניי, ברור שהקריאה היא קריאה זוהמת, הקריאה היא קריאה כועסת, שאמורה להוביל לשינוי בנינווה. יכול להיות, אני מתלבט, אבל יכול להיות שחבוי פה איזה סוג של הליטרציה, של מצלול, הוקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, עליה עלתה רעתם לפניי, העין למד, יכול להיות שהוא מודגש כאן בכוונה, בבחינת עלייה, להדגיש את העלייה. אם אמנם כך, אז זה רק הכנה לקראת אחת המילים המנחות של פרק א', שהיא דווקא ירידה. כלומר, בצו השם יש איזו ציפייה לעלייה, עלייה של יונה עצמו, או לפחות של נינווה, שתוכל לעלות ממצבה, ומיד נראה שדווקא יונה בוחר לרדת. תגובת יונה היא כזו, ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני השם. בהתחלה, ויקום יונה נשמע מאוד אופטימי, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, קום, לך אל נינווה, אז אחרי שהשם אמר ליונה, קום, אכן אמר, ויקום. אבל מיד הקורא מתבשר בתפנית שיש כאן, יונה אמנם קם, אבל לא הולך אל נינווה, אלא בורח תרשישה מלפני השם. פה יש שאלה גדולה מאוד, והיא מה באמת יונה חושב לעצמו. הקריאה התמימה שאכן יונה חושב שהוא יכול לברוח מאת השם, ללכת לאיזו עיר נידחה בקצה העולם, לתרשיש, במערבו של העולם, ושם הקדוש ברוך הוא לא יראה אותו, הקריאה הזו היא אולי אפשרית, אבל בהקשר המקראי הרחב היא קריאה מאוד קשה. האמנם כך סבור נביא בישראל, שדי לו ללכת לאיזה מקום אחר, ושם הקדוש ברוך הוא לא יראה אותו, שיוכל להיסתר מפניו. האמנם זו המגמה של ספר יונה, ללמד אותנו שאי אפשר לברוח מהשם, זה נראה לי חסר בגלל הבנליות של המסר. המובן מאליו של כל המידה דתית, בוודאי לנביא, שהקדוש ברוך הוא יכול לראות אותו גם אם הוא מתחבא באיזו ספינה או באיזה אי, זה כל כך מובן מאליו שקשה להניח שסביב השאלה הזו נע הספר כולו, שזה הציר המרכזי שסביבו נע הספר. בהחלט יכול להיות שהפתרון נעוץ במה שהעמיד עליו אבן עזרא. ואבן עזרא אומר שהפועל לברוח סובל שתי מילות יחס. כשבורחים מפני מישהו, אז הפועל הוא באמת לברוח מפני. בורחים מפני מישהו. וזה לא מה שכתוב אצלנו. מה שכתוב כאן בספר יונה, זה לא ויקום יונה לברוח תרשישה מפני השם, אלא מלפני השם. וכאן מעמיד אבן עזרא שלברוח מלפני, זה אין הכוונה להיסתר מפני מישהו, מתוך איזו כוונה שאותו מישהו לא יראה אותי, אלא יונה בורח מלעמוד לפני השם. מהעמידה לפני השם יונה בורח. ומה המשמעות של העמידה לפני השם? יש אחד האפיונים של נביא בתנך, זה מי שעומד לפני השם. כך מתואר למשל אליהו במלכים א' בפרק י' ז', נאמר ויומר אליהו התשבים את תושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומותר כי אם לפי דברי. אליהו מגדיר את עצמו כמי שעומד לפני אלוהי ישראל. אשר עמדתי לפניו. ומסיק אבן עזרא, שזה אפיון קבוע לנביא. מי הוא העומד לפני השם? מי הוא זה המוכן לשליחותו? עומד לפניו כמשרת ומחכה למוצא פיו בשביל לעשות, ללכת ולקיים אותו. זהו הנביא. וממילא, כשנאמר כאן, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, הכוונה שיונה מבקש לברוח מהיותו נביא. הוא מבקש לברוח מהייעוד, מהשליחות שהוטלה עליו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת להינבא על נינווה, ויונה מבקש לברוח מהמצב הזה בו הוא עומד לפני השם. ברור לו, מובן לו מאליו ליונה, שהקדוש ברוך הוא אכן יראה אותו בכל מקום. הוא רק סבור שאולי הוא יכול להימלט מתפקידו, מייעודו. הוכחה טובה, אני חושב, לקריאה הזו של אבן עזרא, שיונה לא סבור שהוא מסתתר מהשם, אלא שהוא רק רוצה להשיל מעליו את השליחות, נעוצה במשפט הראשון שיונה אומר בספר. לאורך כל הפסוקי ההקדמה יונה שותק. המילים הראשונות שיונה אומר בספר, זה בפרק א' פסוק ת', כשהוא מדבר כבר עם מלאכי האונייה, ואז הוא אומר, ויומר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. הצהרה כזו, הצהרה דתית כזו, הצהרת אמונה כזו, אני ירא את השם שאחראי על העולם כולו, גם על הים וגם על היבשה, נאמרת מפי יונה בעודו בורח. כלומר, בריחתו אינה מעידה על הנחת יסוד או על ציפייה שהוא אכן יוכל להסתתר מעיני השם. הרי השם הוא זה שעשה את הים ואת היבשה, והוא מגדיר את עצמו כמי שירא אותו את השם. בריחתו של יונה, ככל הנראה כדברי בן עזרא, היא ניסיון להימלט מן הנבואה, מן השליחות. יכול להיות שלזה רומזים חז"ל כשהם אומרים שיונה בורח לתרשיש בגלל שהנבואה קשורה בארץ ישראל, שאין הנבואה שורה אלא בא בארץ ישראל או בעבורה או למען ארץ ישראל. וסבור אולי יונה שהקדוש ברוך הוא יוותר על השליחות שלו ויטיל את השליחות הזו על נביא אחר, על מישהו אחר. ואם כך, הספר נע סביב ציר אחר, והציר החדש של הספר הוא האם אדם יכול לברוח מיהודו, האם אדם יכול לברוח מהשליחות שהקדוש ברוך הוא מבקש להטיל עליו, בין אם הוא מטיל עליו באופן מפורש, אם הוא נביא, ובין אם יש איזה ייעוד כללי שאדם נדרש לעשות בעולם, ואדם מנסה לברוח מהייעוד הזה ולעשות דבר אחר, האם הדבר יצלח בידו? האם אפשר לברוח מהמגמה שבפניה ניצב האדם, לאור מה שהקדוש ברוך הוא מייעד אותו או מצפה ממנו? אני מבקש לאמץ את אבן עזרא, אני חושב שזו הקריאה יותר פשוטה פה, שיכולה להאיר את הספר באופן יותר פשוט, ולאור זה בואו נמשיך ונקרא. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. יונה הולך דווקא לתרשיש. עכשיו צריך לשים לב שהדבר הזה מודגש פה. מראש הוא הולך ליפו ומחפש אונייה בשביל להגיע לתרשיש. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש. כלומר, אין הכוונה שיונה לא אכפת לו לאיפה הוא יגיע, העיקר להסתלק מאזור ארץ ישראל. הוא רוצה להגיע בדווקא לתרשיש. זה מודגש כאן שלוש פעמים בפסוק אחד. ויקום יונה לברוח תרשישה, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. למה דווקא תרשיש? מה מצא יונה בתרשיש שלא יכל למצוא במקום אחר? צריך לומר כאן שני דברים שאני חושב ששניהם גם יחד נכונים. הדבר הראשון שצריך לציין זה שתרשיש נמצאת בדיוק בצד השני מאשר נינווה, אשור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבקש מיונה ללכת לנבא באשור, בנינווה, וכסמל ויזואלי לבריחה של יונה, הוא הולך בדיוק לצד השני. ויקום יונה, אבל הוא מפנה את גבו לאשור והולך בדיוק לצד השני. מהבחינה הזו, אין באמת משהו מיוחד דווקא בתרשיש, אלא יש משהו מיוחד בכיוון. הוא פונה מערבה, בעוד הדרישה ממנו הייתה לפנות מזרחה. אבל דבר נוסף שאני רוצה לציין, אבל אני מפקפק בדבר, אבל לפחות להעלות את האפשרות, יכול להיות שתרשיש מהווה סמל מקראי למדינה או עיר רחוקה ביותר. כמו שבלשוננו אומרים, אונלולו. מה זכתה מדינת אונלולו שבהוואי, שבארצות הברית, להיות דווקא בגדר המקום המרוחק עלי אדמות, אני לא יודע. אבל כמו שבלשוננו יש מקומות כאלו שנתפסים כאיזה מקום מרוחק ביותר, יכול להיות שכך צריך להבין גם את הסמל של, של תרשיש. הדבר אולי עולה בנבואת ישעיהו בפרק סמך. שם אני קורא בפסוק ח', פסוק שאגב הזכרנו אותו כבר שבוע שעבר, כשדיברנו על הסמל של יונה. כי שם נאמר כך, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כי לי איים יקבו ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם, לשם אדוני אלוהייך ולקדוש ישראל כי פארך. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר שהוא יכול להביא את בניו מרחוק, כמו שיונה שווה אל ביתה, אל השובך שלה, מרחוק, ואז הוא אומר, כי לי איים יקבו ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק. כלומר, אפילו אוניות תרשיש, האוניות הנוסעות לתרשיש או הבאות מתרשיש, גם עליהם אני השם שולט, ועל כן אני אוכל להביא את בניי גם אם הם נידחים בקצה העולם. לאור זה יכול להיות שזה הסמל הספרותי של תרשיש, ואז המשמעות שיונה בורח תרשישה, מעבר להיות תרשיש במערב, במקום המאופך לננווה, זה מבקש לאפיין בריחה לקצה העולם, למקום המרוחק ביותר. כלומר, יונה מואס באופן מאוד רחב בשליחותו, בנבואתו, והוא מבקש להגיע למקום נידח. טוב, הדבר לא ממש מצליח בידו, אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק ד'. ואדוני יטיל רוח גדולה אל הים, והיא שר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. הרוח הגדולה מובילה לשר גדול, גם הרוח היא גדולה, גם השר הוא גדול. כלומר, יש פה כבר איזה תיאור של שערה מיוחדת, יש איזה תיאור של הגזמה מכוונת, שאין הכוונה באיזה שערה קטנה, אלא שערה מיוחדת במינה. והדבר היותר מעניין פה, זה הלשון והאונייה חישבה להישבר. אוניות לרוב לא חושבות. וכשכתוב כאן שאונייה חישבה להישבר, זה מה שמכונה פרסונופיקציה, או האנשה. כלומר, לוקחים איזה חפץ ומשליחים עליו תכונות אנושיות. לא הייתי מאיר על זה, לולא התופעה הזו הייתה מאוד רווחת בספר יונה, באופן מיוחד בפרק א'. עוד נראה שלא רק האונייה חושבת, נראה עוד מעט שגם הים סוער, ואחר כך הים זועף, ויש איזו תחושה שכל איתני הטבע פתאום מואנשים. כל גורמי הטבע מקבלים איזה סוג של, של תודעה, והדבר כנראה בא לאפיין איך העולם כולו עושה את שליחות השם. האונייה חושבת, הים זועף, כולם משרתים פה פתאום את השם, חוץ מיונה. ועוד מעט גם נראה שבאמת יונה מתדמה לחפץ. החפצים נראים כאנשים בפרק הזה, ודווקא הנביא נראה קצת כמו חפץ, עוד מעט נראה את זה. והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. הקדוש ברוך הוא מצידו הטיל רוח גדולה אל הים, והמלאכים מגיבים בהטלה מצידם, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. והנה, בניגוד למלאכים, ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. לא נאמר וירד יונה אל ירקתי הספינה, אלא ויונה ירד. הנושא מקדים פה את הנשוא, והדבר הזה לעתים קרובות מאפיין כתיבה ניגודית. כלומר, צריך לקרוא את זה כך, ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, ויונה, בניגוד למלאכים, ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. כלומר, יש פעילות גדולה על סיפון האונייה. כולם חוששים, כל אחד זועק איש אל אלוהיו, ויונה מצידו יורד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. יונה נכנס לאיזה מצב נפשי של בריחה. הבריחה היא כבר לא רק בריחה גיאוגרפית מארץ ישראל לתרשיש, היא גם בריחה נפשית, סוג של הכחשה של המציאות ש, 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 שסביבו, והוא יורד אל ערכתי הספינה ושם הוא נרדם. הירידה מאוד בולטת כאן בפסוקים האלו, והיא מלווה את יונה כבר מן ההתחלה. וירד יפו, בהתחלה יורד ליפו. אחר כך הוא יורד בה, באונייה שנוסעת ששטה לתרשיש. ועכשיו שוב הוא יורד אל ירקתי הספינה. ואפילו וישכב ויר אדם, הלשון נופל הלשון שבין וירד ובין ויר אדם, מאפילו אני חושב ירידה נוספת, ירידה תודעתית, נפשית, הוא מצליח להירדם בתוך כל השערה הגדולה, בתוך כל הבלגן שמתחולל על הסיפון, הוא נרדם. הוא בורח מן המציאות שסביבו. הערה אחרונה לגבי הפסוק הזה, כדי שנוכל להתקדם קצת יותר מהר, זה שלפתע פתאום האונייה מכונה כאן ספינה, ויונה ירד אל ערכתי הספינה, וישכב ויר אדם. לאורך כל הדרך היא כונתה אונייה, וימצא אונייה באה תרשיש, והאונייה חישבה להישבר. כאן לפתע פתאום האונייה הזו קרויה ספינה, ויכול להיות שהכתוב מבקש להרוויח את הצליל ששומע הקורא כשהוא שומע על ספינה. כי ספינה יכול להיקשר בתודעה של הקורא עם ספון, משהו שמוסתר. כלומר, יונה יורד אל ירקתי הספינה, אל תחתית הספינה, אל קצה הספינה, ושם הוא מסתתר, הוא ספון והוא נרדם. אנחנו ממשיכים בפסוקים, ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי תשת האלוהים לנו ולא נובד. והכתוב לא מביא את תשובתו של יונה. השתיקה הזו היא עצמה קשורה אולי בחלק מעיצוב הפסיביות שיונה מצוי בה. הוא אפילו לא מגיב, הוא אפילו לא עונה, לפחות לא בשלב הזה. גם יכול להיות שיונה באופן אמיתי מקבל על עצמו את ההשלכות של העובדה שהוא ברח מלעמוד לפני השם. כלומר, רב החובל אומר לו, קום קרא אל אלוהיך. ויונה מבין שאם הוא החליט לברוח, אז משמעות הדבר שהוא מנותק מדיאלוג עם אלוהיו, והוא אפילו לא עונה. הוא אפילו לא, הוא לא קם וקורא אל אלוהיו. הדבר היותר חשוב פה, והוא כבר ישרת אותנו עוד מעט שנדבר על המגמה הכללית של הפרק, זה הלשון של רב החובל. רב החובל אומר לו, קום קרא אל אלוהיך. קום קרא, הצימוד הזה, מהדהד הרי בראשנו וגם בראשו של יונה, כי כך היה גם צו השם ליונה. קום לך אל נינווה וקרא אליה. ושוב שומע יונה, קום קרא. כביכול, יונה מבקש לברוח מהשליחות. הוא מגיע עד ירקתי הספינה, שם הוא נרדם, ושם מגיע איזה רב חובל, נוכרי, גוי, עובד אילולים, עובד גילולים, עובד עבודה זרה, עובד אלילים, שהרי כל אחד שמה קורא אל אלוהיו. והוא, הרב החובל הגוי, חוזר ומדבר בסמנטיקה של משלחו של יונה, של השם. קום קרא אל אלוהיך. ושוב יונה מהדהד בנפשו, קום קרא, קום קרא. הוא רוצה לברוח, אבל הוא לא מצליח לברוח. ובכל מקום שאליו הוא פונה, הוא שומע בנפשו את הצו האלוקי הראשון לו, קום לך אל נינווה, הוא קרא עליה. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזה עם אתה. וכאן לראשונה פותח הכתוב את פיו של יונה, בהצהרה מאוד חגיגית, בהצהרה אמונית שיכולה מאוד להפתיע בתוך ההקשר הרחב של הסיפור, שהרי לכאורה יונה בורח. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. הנה הים, אנחנו רוצים שהים ישתוק מעלינו, זה קשור לפעולת הפרסונופיקציה שדיברנו עליה קודם. הים יכול לדבר והים יכול לשתוק. הים הולך וסוער, כביכול הים יש לו איזה אישיות עצמית, כי הוא עושה צו קונו. ויאמר עליהם, סעוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. בשלב הזה של הסיפור אנחנו צריכים להיעתר לדרמטיות של האמירה הזו של יונה. מאחר שאנחנו מכירים את המשך הסיפור, אז לפעמים אנחנו יכולים בעל כוחנו לפספס כמה מההתפתחויות או מהמהפכות הגדולות של הסיפור. בשלב הזה יונה לא מעלה הרי על דעתו שאם יזרקו אותו לים יבוא איזה דג ויבלע אותו. גם הקורא התמים, זה שקורא את הסיפור לפי סדר, לא אמור לעלות דבר כזה על דעתו. כלומר, יונה מציע למלאכים להרוג אותו, להטביע אותו במים. מעדיף יונה למות, להתאבד, ובלבד שלא ישוב אל היבשה לעשות את שליחות קונו. כלומר, אנחנו חשים שגם אם יונה לא מבאר את דבריו, מדוע הוא בורח, הדבר לוהט בו. הוא מוסר את נפשו על הבריחה הזו, עד כדי כך שהוא מוכן למות. אם ציפינו שזה יהיה הפסוק הבא, שאכן יאמר שהמלאכים לקחו את יונה והטילו אותו אל הים, זה לא מה שקורה. פסוק י' ג' מתאר אותם באופן אחר. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. כל תפקיד הפסוק הזה הוא להאיר את דמות המלאכים באור חיובי. למרות שהם הפילו גורל והגורל נפל על יונה. ויונה עצמו אומר להם, כן, אתם צודקים, אכן בשלי השר הגדול הזה, הוא מספר להם שהוא בורח מלפני השם, והוא אפילו אומר להם מה הפתרון. הם לא מסוגלים לקחת בן אדם ולזרוק אותו למים. והם חותרים בכל כוחם בשביל להשיב את הספינה אל היבשה, אבל הם לא מצליחים כי הים הולך וסוער עליהם. השיפוט החיובי של המלאכים יהיה לנו חשוב עוד מאז כשננסה לחשוב על המסר הכולל של התמונה הזו. בכל מקרה, אני רק רוצה להעיר את תשומת הלב, שבפסוק י' א' נאמר, כי הים הולך וסוער. כעת כבר נאמר, כי הים הולך וסוער עליהם. כלומר, יש גם איזו תחושה שהסערה הולכת ומתמקדת בהם. הסערה כמעט רואה מול עיניה דווקא את אותה אונייה שנוסעת לתרשיש, אותה אונייה שבה יונה שוכב בירכתיה. והתחושה היא של התגברות של הסכנה. הסכנה הולכת וגוברת. חז"ל נעתרו באופן ציורי לאמירה הזו שהים הולך וסוער עליהם, ותיארו שהם ראו, אותם המלאכים ראו אוניות מימין ומשמאל שתים במנוחה ובשלווה, והסערה משפיעה אך ורק על יושבי האונייה הזו. דווקא האונייה הזו מצויה בתוך איזו מערבולת של סערה, ולכן הים הולך וסוער עליהם. הציור, מה שהוא מבקש לבטא, אני חושב, זה באמת את התחושה העמוקה של המלאכים שיש פה משהו חריג, שאין מדובר באיזו שערה שאולי יכולה להתרחש בלב ים. הם איכשהו מבינים שיש פה משהו מיוחד, הרי בגלל זה הם מפילים גורלות, בגלל זה הם זועקים איש אל אלוהיו, לכן הם באים בכלל ליונה ושואלים אותו מה קורה פה. הם נמצאים באיזו תודעה שהשערה נשלחה באופן מיוחד דווקא עליהם. גם אחרי שלא מצליחים להשיב אל היבשה, הם נושאים תפילה, ונאמר כך בפסוק י' ד', ויקראו אל אדוני ויאמרו, ענה אדוני על נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ורק אז, ויסעו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. בתחילת הסיפור, המלאכים זעקו איש אל אלוהיו, והטילו כלים נקי, בשביל להקל מעליהם. עכשיו, בסוף הסיפור, הם קוראים אל השם בתפילתם, ויקראו אל השם ויאמרו ענה השם, ועכשיו הם לא מטילים כלים, אלא מטילים את יונה אל הים, והפעם באמת ויעמוד הים מזעפו. מה שאמרנו קודם, שהים והאונייה מתוארים כמואנשים, הים זועף, והוא יכול לשתוק. הצד השני הוא, שיונה מוטל כחפץ, כמו שהטילו כלים, כך עכשיו מטילים גם את יונה, וכמעט התהפכו פה היוצרות. הטבע כולו נמצא בשירות השם, הטבע כולו שר למרותו של השם, ודווקא האדם הוא זה שמתנהג כחפץ, והוא מוטל אל הים. זוהי כמובן הירידה הבאה בתור, הירידה האחרונה. אם חשבנו שירכתי הספינה, תחתית הספינה, היא המקום האחרון שאפשר לרדת אליו, הנה יונה מצא ירידה נוספת, והוא נזרק אל מתחת לירכתי הספינה, אל המים, אל הים, והוא כבר נמצא במקום הנמוך ביותר, ורק אז ויעמוד הים מזעפו. הפרק מסתיים בפסוק ט' ז', ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה תפקיד כל התמונה הזו במארג הכולל של הספר? מדוע כל הסיפור הזה, ההתמקדות במלאכים, מדוע היא כל כך חשובה להתפתחות של ספר יונה? בשביל להשיב על השאלה הזו, דבר ראשון צריך לאפיין מי הוא הגיבור של הפרק. מי באמת עובר תהליך בפרק? ולהפתעתנו, אין מדובר ביונה. יונה, בסופו של הפרק, מצוי במצב נפשי דומה לתחילתו של הפרק. הוא עדיין מצוי בבריחה. הוא הולך ויורד, הולך ויורד, אבל הוא נכנס לפסיביות כל כך גדולה, שקשה מאוד לראות בו את הגיבור של הפרק. הוא כמעט לא מדבר, הוא ודאי לא עובר תהליך נפשי משמעותי. ומסתבר שהגיבור האמיתי של הפרק, הגיבורים האמיתיים של הפרק, אלו מלאכי האונייה. הדבר הזה בולט בעזרת כמה אמצעים ספרותיים, שנעמוד ממש רק על העיקרים שבהם. דבר ראשון, אחרי שיונה נזרק אל הים, ממשיך הכתוב ומתאר את האנשים שעל האונייה. ויראו האנשים, יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. כביכול עוקבים אחריהם. יונה נזרק אל המים, ועוזבים אותו. לא הוא המוקד של הפרק. המספר ממשיך ומתמקד במלאכי האונייה, ובתהליך שהם עברו, שהם פתאום עכשיו זובחים זבח להשם ונודרים נדרים. זה מאפיין ראשון בשביל לעקוב אחרי מי הוא הגיבור, מי הדמות שבאמת עוקבים אחריה. דבר שני, הפרק הזה נחצה לשני חלקים סביב פסוק ט'. עד האמירה של יונה בפסוק ט', עברי אנוכי ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה, זו מחצית ראשונה של הסיפור, של השערה, ומהאמירה הזו אנחנו עוברים למחצית השנייה. ויש שני הבדלים, יש יותר משני הבדלים. שני הבדלים אני מבקש לעמוד עליהם עכשיו, רק בשביל לאפיין דבר ראשון את התהליך שעוברים המלאכים, שהם ככל הנראה מוקד הפרק. דבר ראשון, בחצי הראשון, מלאכי האונייה קרויים מלאכים. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו. הם מלאכים. מפסוק ט', אחרי שהם שמעו שהשם אלוהי העברים הוא אלוהי השמיים, שהוא עשה את הים ואת היבשה, מאותו רגע המלאכים קרויים פתאום אנשים. ויראו האנשים יראה גדולה, ואחר כך שוב ויראו האנשים יראה גדולה את השם, הם אנשים. ההבדל בין מלאכים לאנשים הוא ההבדל שבין לתאר מישהו לפי מקצועו או לפי אישיותו. מלאכים אומר שהתפקיד שלהם בסיפור הוא להושיט אונייה. אין להם אישיות משל עצמם. הם מלאכים, יש להם תפקיד, יש להם פונקציה. פתאום לשנות את שמם לאנשים, זה אומר, היי, אותם מלאכים שכל תפקידם היה להשיט אונייה, עוברים פה איזה תהליך. הם פתאום מדמים כאנשים, ולא רק כבעלי פונקציה ספציפית להביא אונייה לתרשיש. ההבדל הנוסף שאני רוצה לציין בין שתי המחציות, והוא אולי ההבדל החשוב מכל, זה שבמחצית הראשונה המלאכים קוראים איש אל אלוהיו. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה. ואחר כך רב החובל בא ליונה ואומר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. מדברים כאן בלשון כללית, אלוהים. לכל עם יש את כביכול, את האלוה שלו, את האל שלו. המלאכים שם כל אחד קורא אל אלוהיו, ומזמינים את יונה שיקרא גם הוא לאלוהיו, תפיסה פולותאיסטית קיצונית. מפסוק ט', ברגע שהם שמעו מפי יונה, עברי אנוכי ואת השם, י' כ' ו' כ', אלוהי השמיים אני ירא. מאותו רגע, פתאום אין יותר שם אלוקים בסיפור, ויש רק שם הוויה. ויראו אנשים יראה גדולה, כי ידעו אנשים כי מלפני השם הוא בורח. ואחר כך, ויקראו אל השם, ויאמרו, ענה השם על ננו ודה. ובסוף, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. לשון אחר, התהליך הנפשי שהמלאכים עוברים, הוא ממש תהליך של הכרה בהשם אלוהי ישראל. בתחילתו של הסיפור, הם קוראים איש אל אלוהיו, בסופו של הסיפור, הם קוראים, הם עצמם קוראים אל השם. בתחילתו של הסיפור רב החובל בא ליונה ואמר לו, קום, קרא אל אלוהיך. בסופו של הסיפור רב החובל עצמו הוא זה שקורא לאלוהי יונה, כלומר להשם, ליוד קי וו קי. מסתבר שלכן המלאכים מוארים כגיבורי התמונה הזו, כי הם עוברים תהליך שכמעט אפשר לכנות אותו תהליך של תשובה, תהליך של הכרה בהשם אלוהי ישראל. כאן אנחנו מגיעים למגמה העיקרית, לעניות דעתי, של כל התמונה הזו. הרי יונה מבקש לברוח משליחותו. יונה מנסה בכל מאודו שלא ללכת לנינווה ולהשיב את אנשיה בתשובה. והנה תוך כדי בריחתו, מה שעושה יונה זה משיב אנשים בתשובה. פוגש בעל כורחו, הוא לא התכוון לזה, אבל יונה פוגש שוב באוכלוסייה נוכרית, גויה, ואת האוכלוסייה הזו, עוברת תהליך נפשי פנימי, עד שלבסוף הם נודרים נדרים להשם, בגלל מפגשם עם יונה. הדבר הזה כבר אומר הרבה מאוד על יכולתו של האדם לברוח מיהודו שמציב לו הקדוש ברוך הוא. יונה סבור שהוא בורח, ובעל כורחו, תוך כדי בריחתו, הוא למעשה מממש את יהודו, מממש חלק משליחותו. אמנם לא בנינווה, זה רק שלב ראשון, אבל זה שלב ראשון הכרחי בשביל להיכנס אל התמונות הבאות שימשיכו להעביר תהליך, הפעם באמת את יונה עצמו. נסיים בזאת לעת עתה, ובעזרת השם בשבוע הבא נחתום את המחצית הראשונה של הסיפור, נראה מה קרה ליונה במי הדג וכיצד ניתן להבין את תפילתו, וכבר אני מקווה שניכנס לחצי השני של הסיפור, שם יונה מקיים את צו השם אליו והולך להשיב את אנשי נינווה בתשובה. להתראות ושבת שלום.